חלק א', עמוד 18, מהו יום ולילה בעבודה. מהו יום ולילה בעבודה? הנה כתוב, ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא לילה. ויש להבין זה בעניין עבודה. מה בא זה ללמדנו? בזה שקרא לאור יום, ולחושך קרא לילה. מה מוסיף לנו הידיעה הזו? כלומר, שמשמע שהקדוש ברוך הוא נתן קריאת שם לאור ולחושך. היה לאיזה תיקון? אם כן, מה אנו מבינים יותר? בזה שנתן להם שמות, שעל ידי זה יוסיף לנו בדבר העבודה להגיע לדבקות השם. הנה אחר כך אומר הכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. גם זה יש להבין, לאחר שאמר שחושך נקרא לילה, ואור נקרא יום. איך נעשו שניהם יום אחד? הלא, לילה אינו יום. ואיך ששניהם ביחד הם יום אחד? כלומר, במה הם נעשו אחר כך ליום אחד? כאילו שאין הבדל בין יום ללילה. והנה בעניין יום ולילה, אנו רואים שהכתוב אומר, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. וכעניין זה, אנו רואים שכתוב, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. רם הודה, כי לך יום, אף לך לילה, תאיר כיום, כאור יום, חשכת לילה. אם כן, יש לנו להבין מה זה יום, ומה זה לילה, ומה זה אור ומה זה חושך. ובכדי להבין כל זה, צריכים לחזור על מה שדיברנו כמה פעמים. היינו שיש לזכור תמיד מהו מטרת הבריאה ומהו תיקון הבריאה, בכדי שאדם ידע מה דורשים ממנו. זאת אומרת, לאיזה מצב האדם צריך להגיע שיכול לומר שכבר הגיע אל הנחלה ואל המנוחה. זה ידוע דמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. כנ"ל מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר על מטרת הבריאה, שזה דומה למלך, שיש מגדול כל טוב, ואין לו אורחים. לכן ברא את האדם, בכדי שייתן לו את הטוב והעונג. נמצא לפי זה. מה נקרא שהאדם בא לשלמותו? שזה דווקא לאחר שהאדם הגיע למצב, שמקבל מהשם טוב ועונג. וזה נקרא שהגיע לשלמות. מה שאם כן, אם עוד לא הגיע למצב שהטוב ועונג לא נפסק ממנו, נבחן שעוד לא הגיע לשלמות, וזהו מטרת הבריאה. ותיקון הבריאה הוא, היות שמטבע של הבריאה הוא שענף רוצה להידמות לשורשו, והיות שהבורא הוא המשפיע והנברא הוא המקבל, אם כן, אין כאן השתוות הצורה. לכן אנו רואים, גם בגשמיות, בין אדם לחברו נמשך הכלל הזה, שבזמן שאדם מקבל משהו מחברו, הוא מתבייש. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, קרום זלות לבני אדם. שבזמן שהאדם נצרך לבריות, משתנה פניו כקרום. לכן נעשה תיקון. המכונה שנעשה צמצום בעולמות העליונים, שאין אור עליון מגיע לכלים שהם בבחינת מקבל לעצמם. ואין האור מאיר, אלא לכלים שיש להם תיקון המסך, המעלה אור חוזר, שפירושו, שהוא מקבל מעליון מטעם שיש נחת רוח לעליון. שהוא משפיע לתחתון. כלומר, זה שיש לו השתוקקות גדולה לקבל הנאה ותענוג, הסיבה הזו עוד אינו מחייבו לקבל הנאה ותענוג. והטעם הוא, היות שהנאה מזה שיש לו השתוות הצורה עם העליון, המכונה דבקות, ובכל מעד אפשר הוא משתדל על כל פנים לא להיפרד מסיבת שינוי הצורה, לכן אינו מקבל. היות שהגם שהוא משתוקק לקבל הנאה ותענוג, אבל יחד עם זה יש לו יותר הנאה בזה שיהיה דבוק עם הבורא, לכן הוא לא מקבל. והאדם מסתכל אז על שני דברים. א', שלא רוצה להיות נפרד מהבורא. כלומר, אפילו בזמן שהוא חושב שעדיין לא זכה לדבקות, מכל מקום, לכל הפחות הוא לא רוצה להיות יותר נפרד ממצבו הנוכחי. היות שבכל קבלה לעצמו, האדם מתרחק מהבורא. לכן הוא לא רוצה לקבל לעצמו. ב', שעל ידי העשייה שהוא עושה, שמרחק עצמו מקבלה, המעשה הזו גורמת לו שידבק בבורא. והגם שהאדם עוד לא מרגיש את ההבחנות האלו, אבל האדם אומר שהוא מאמין באמונת חכמים, שאמרו שכך הוא. לכן הוא סומך עליהם, והוא נזהר בעניין קבלת עצמית. לכן האדם משתדל לעשות מעשים שיביאו לו את הכוח הזה, שיהיה לו רצון לעשות מעשים, באופן שיצמח מהם כוח, שיוכל לכוון לתת על כל מעשה כוונה דלהשפיע. ואז הוא מוכשר לקבל טוב ועונג, היות שאתה כל מעשיו הם לשם שמיים. ובאמור נוכל להבין מהו אור ומהו חושך. כי אור נקרא בזמן שמאיר לאדם ללכת בדרכי השם. כי דרכי השם פירושו שהוא רוצה ללכת בדרך שהשם הולך, שדרכו הוא להשפיע. ובזמן שיש לו אור וחיים, בזה שהוא עוסק אתה בעבודה די להשפיע, ולא דואג על תועלת עצמו, זה נקרא אור. וזה נקרא זמן העלייה. כלומר שהאדם עלה בדרגה. זאת אומרת, במקום שהיה משמש לאדם שפל, נחות דרגה, הוא משמש עכשיו את הבורא. וזה נקרא עלייה בדרגה. שהרי הוא משמש את המלך. במקום שהיה משמש מקודם אדם פשוט. ומובן מאליו שההיפך מהאור הוא חושך. כלומר, בזמן שאין לו טעם בעבודה די להשפיע, כי הוא שוב התחיל לדאוג רק לתועלת עצמו, ועניין עבודה די להשפיע לא מוצא בזה שום טעם, ושוב אין לו שום שאיפות, אלא מספיק לו בזה שהוא ישיג אך ורק למלאות את התשוקות, מה שהגוף שלו דורש, שזה נקרא ירידה, מטעם שהוא רוצה לשמש את הגוף ולא את הבורא, וזה נקרא חושך. ויש לדעת שעניין יום מראה על דבר שלם, שהוא מורכב מאור ויום, ומחושך ולילה. כמו שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ויש להבין זה, איך יכולים לומר שערב ובוקר הוא דבר אחד? היינו, אין אנו אומרים שערב ובוקר שניהם נקראים לילה אחד, אלא שניהם נקראים יום אחד. מה מרמז לנו זה בעבודה? שדווקא שניהם נקראים יום אחד. כאילו שאי אפשר להיות שלמות של יום בלי חושך. והתשובה הוא, שבזמן שהאדם אומר, ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא לילה. כלומר שהאדם מאמין שהן האור והן החושך נתן לו אלוקים. ולמה נתן לו את החושך? ועל האור שנתן לו אפשר להאמין, היינו שאומר שהקדוש ברוך הוא רוצה לקרב אותו. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו. לכן על העליות שיש לו לאדם, יכול האדם להאמין שבא מצד השם. אבל על הירידות, למה לי? לכן כשאדם מאמין גם על החושך, כמו שכתוב, ויקרא אלוקים, ולחושך קרא לילה. היינו שגם החושך הוא בחינת לילה, שהוא חלק מהיום. זאת אומרת, שאי אפשר להיות יום בלי לילה. אז החושך הנקרא לילה, זה בא ללמדנו. כמו שאי אפשר להיות יום בלי לילה, כמו כן אי אפשר להיות אור בלי חושך. כי החושך הוא הכלי, והאור הוא מילוי הכלי. כפי הכלל, שאין אור בלי כלי. כלומר, שאי אפשר להאריך את ישועתו יתברך בלי הרגשת היסורים והמכאובים מהמצבים שהאדם נמצא. כי כפי שהאדם מרגיש בין אדם לחברו, כמה שחברו עזר לו במצוקתו, לפי שיעור הזה, האדם מרגיש את השמחה מהעזרה שקיבל מחברו. כלומר, שאינו דומה שאם חברו עזרו על דברים של מותרות, שאפשר לחיות בלאדם, למי שעזר לחברו שהציל אותו ממוות. והיות העזרה שבאה מלמעלה הוא בחינת אורות דקדושה, כמו שאומר הזוהר הקדוש, הבא לטהר מסייעין אותו, ואומר הזוהר הקדוש, במה מסייעין? בנשמתה קדישה. ואם אין האדם יודע להעריך את הנשמה שקיבל מלמעלה, מסיבת שהוא חושב שזהו לא כל כך חשוב, כי היסורים שהאדם סובל מהמצבים של הירידות, זה נותן לו ההרגש להעריך את חשיבותו של העזרה מלמעלה. אחרת הוא מאבד את זה, והכל הולך לקליפות. נמצא לפי זה שהחושך עוזר לו. כלומר, שנותן לו האפשרות לדעת איך להעריך את חשיבות של הקדושה, שלא ילך לאיבוד מחמת חיסרון ידיעה. וזה נקרא בלשון חז"ל, איזה הוא שותה, המאבד, מה שנותנים לו. היות שאין לו דעת להבין את חשיבות של ההתקרבות, מה שהקדוש ברוך הוא מקרב את האדם. וזה החושך נקרא כלי, שפירושו מקום, שיהיה היכולת לשפע שיוכל להתקיים. וזה כמו שכתוב, מי יעלה בהר השם ומי יקום. כלומר, אפילו כשהאדם עולה ואין יודע לשמור את ערך חשיבות של ההתקרבות, אז הסתרא אחרא לוקח לו לרשותו, וממילא האור מוכרח להסתלק. לכן אין לו תקומה, אלא כל אחד ואחד לפי דרגתו מוכרח לרדת. ויש בזה כמה תיקונים. א', שהקליפות לא יקבלו את מה שיש לו, לכן אין להם מה לקבל מאדם, כיוון שכבר אין לו קדושה שהסתרא אחרא יקבל ממנו. ב', לאחר שהאדם בא לידי ירידה ומתחיל להתאושש ולראות לאיזה מצב הוא הגיע, כלומר לאחר שהשקיע כל כך עבודה בכדי לזכות למשהו בקדושה, הוא פתאום הוא רואה שהוא נשאר בעירום וחוסר קול. היינו שהוא נמצא במצב של שפלות, שמתאים לו לאדם שהשקיע עבודה ויגיע בכדי להיות בבחינת אתם קרואים אדם. אלא שהוא הרבה יותר גרוע מאיש פשוט, כלומר שהרצון לקבל לעצמו נעשה כל כך מפותח אצלו בשיעור שאף פעם לא חלם על זה. והכאב והצער שהוא מרגיש מזה, זה נותן לו צורך להעריך ולהחשיב בזמן שמקרבים אותו קצת מלמעלה. הוא יודע עתה להיזהר ולכבד את המצב הזה, ושומר עצמו מכל דבר, שלא לערב את המצב הזה, ויודע אז שיש לפחד שזר לא יתערב. הוא באמור יוצא שהירידות הם דברים שנקראים תיקונים, שהם מאפשרים שיהיה אריכות ימים, בזמן שהם זוכים לקצת התקרבות מצד השם. ובזה יש לפרש מה שכתוב, ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה. היינו כנל, שאם האדם אומר שהן האור והן החושך בא מאלוקים, וזהו ויקרא אלוקים, אז שניהם, הן האור והן החושך, משניהם נעשה יום אחד. כלומר, כמו שאי אפשר להיות יום שלם בלי ערב ובוקר, כך האור והחושך משמשים תפקיד אחד, ששניהם ביחד נקרא יום. ובזה יש לפרש מה שכתוב, ברוך הוא אלוקנו שבראנו לכבודו. ויש להבין איך אנו אומרים ברוך הוא אלוקנו שבראנו לכבודו, בו בזמן שאנו משוקעים באהבה עצמית, והגוף שלנו הוא יותר שבע רצון. אם אנו היינו יכולים לומר ולתת תודה רבה על זה שברא אותנו לכבודו, אם כן, בטח שאנו לא אומרים אמת בזה שאנו מברכים אותו על זה שברא לכבודו. אם כן, זהו שקר מוחלט. ולפי הנעל שאנו מאמינים שהבא לטהר מסיין אותו, נמצא שהבורא נותן לאדם כוח זה שיהיה בידו להרגיש את חשיבות הדבר. שאדם בזמן שהוא מרגיש שהוא משמש את המלך, שזה שווה אצלו הון תועפות, שאין לו מילים להביע את חשיבותו, אלא הוא אומר מרוב התענוג שהוא מרגיש, ומרוב התרגשות, הוא אומר ברוך אלוקנו. בזה שנתן לנו להרגיש את החשיבות שאנו משמשים את המלך. ובזה שהוציא אותנו מאהבה עצמית, שאנו היינו משוקעים בה, ולא עלה על דעתנו שיהיה פעם יכולת שנוכל לצאת ממנה. פתאום אנו רואים שהוא נתן לנו את ההרגשה הזו, שאנחנו מוצאים טעם בזה שנוכל לשמש את המלך. אז אנו אומרים, ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, שאנו מברכים אותו על מתנה זו, שנתן לנו שזה דבר חשוב בעולם, שלא יכולים להשיג זה מכוחות עצמם, אלא זה הוא מתנת אלוקים. לכן אנו מברכים אותו על זה. וזהו הפירוש שאנו אומרים, ברוך הוא אלוקנו שבראנו לכבודו. אולם מטרם שהאדם זכה, היינו להרגיש טען בזה שבראנו לכבודו, איך הוא אומר זה? יש לומר שזהו כמו כל הברכות וההודעות שאנו אומרים על שם העתיד. כמו שאמרו חז"ל על מה שכתוב, אז ישיר משה, והקשה בזוהר הקדוש, שער לא נאמר, שמשמע בהווה, אלא כתוב ישיר, שהוא לשון עתיד. והתשובה הוא, שצדיקים אומרים שירה לעתיד לבוא. היינו שהם מאמינים שהם יזכו לשלמות, לכן גם מטרם שזכו לשלמות, הם אומרים שירה. לכן על סמך זה, כבר אנו אומרים, ברוך הוא אלוקנו שבראנו לכבודו. ובסולם נפרש שם את מה שכתוב, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. וזה לשונו, כי מטרם גמר התיקון, דיינו מטרם שהכשרנו את כלי הקבלה שלנו, לקבל רק על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לטובת עצמנו, נקראת המלכות בשם אילנה דטוב ורע. כי המלכות היא הנהגת העולם, לפי מעשה בני אדם. וכיוון שאין אנו מוכשרים לקבל כל העונג והטוב מטעם הנעל, על כן מוכרחים לקבל הנהגת טוב ורע מהמלכות, שהנהגה זו מכשירה אותנו סוף כל סוף לתקן כלי קבלה שלנו על מנת להשפיע. ולזכות לעונג ולטוב שחשב בעדנו. והנה הנהגת טוב ורע גורמת לנו הרבה פעמים עליות וירידות, כנ"ל. ועל כן נחשבת כל עלייה ליום מיוחד. ועל דרך זה כל ירידה נחשבת ללילה מיוחד. וזה שכתוב, יום ליום יביע עומר. כי כל הלילות האלו, שהם הירידות, היסורים והעונשים, וזה אומרו, יום ליום יביע עומר, שבגמר התיקון יזכו לתשובה מאהבה. ואז נראה בעליל כי כל אלו העונשים שהיו בימי הירידה, עד שבאנו לערעורים לתהות על הראשונות, הם היו המתארים אותנו וגורמים ישרים לכל העושר והטוב. כי לולא אותם העונשים הנוראים, לא באנו לעולם לעונג ולטוב הזה. ואז הזדונות האלה נמצאים נהפכים לזכיות ממש. וזה שכתוב, יום ליום יביע עומר. כי כל הלילות האלו, שהם הירידות, היסורים והעונשים, שהפסיקו את דבקות השם, עד שנעשו ימים מרובים בזה אחר זה. הנה אתה, אחר שגם הלילות והחושך שבינתיים נעשו גם הם לזכיות ולמעשים טובים, ולילה כיום יאיר וחשיכה כאורה, שוב אין הפסקות בינתיים. ובאמור נבין מה ששאלנו, מה משמיענו בזה שכתוב, ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה. הפירוש כנ"ל, במה שאומר בסולם, שכמו שאנו רואים שיום אחד הוא דווקא בחיבור יום ולילה, כמו כן, אי אפשר להיות אור בלי חושך. כלומר, שהשם נתן לנו את החושך בכדי שעל ידו יתגלה האור. וזה נקרא ויקרא השם. זאת אומרת, שהבורא סידר לנו את סדר העבודה, שיהיה בצורה כזו. והגם שאנו צריכים להאמין שהיה יכול להיות בצורה אחרת, הלא הוא כל יכול. ולמה סידר לנו דווקא הסדר הזה? על זה אנו צריכים לומר, שאין לנו שום השגה בבורא, להבין את מחשבותיו. אלא כל מה שאנו לומדים הוא רק מבחינת ממעשיך היקרנוך. היינו ממה שאנו מסתכלים על המעשים של הבורא, לאחר שברא אותם. אז אנו מתחילים לדבר. אבל לומר שהיה יכול לעשות בצורה אחרת, על זה אמרו חז"ל, אסור לשאול מה למעלה ומה למטה. ובאמור נפרש מה שכתוב בהגדה, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. הכוונה הוא על גמר התיקון, שאז יהיה יום אשר לא יהיה מורכב מיום ולילה, אלא יום בפני עצמו. וזה יהיה על ידי רם הודה, כי לך יום אף לך לילה. כי בגמר התיקון יהיה ידוע לכל, כי לך יום אף לך לילה. כלומר, היות שרצונו הוא להיטיב לנבראיו, וטוב נקרא יום, אם כן, איך אפשר לומר שהבורא נותן חושך? הלא זהו נגד מטרתו. אלא בטח שגם החושך, היינו הלילה, הוא בחינת יום. הגם שאדם מרגיש הפסקות בדבקות השם, שזה נקרא חושך ולילה. אבל בגמר התיקון, שאז יש הידיעה, שגם החושך הוא נתן, בטח שגם זה הוא האור. והוכחה לזה, כיוון שאז הזדונות נעשות כזכיות. אם כן, יודעים אז, כי לך יום, אף לך לילה. כי שניהם שייכים לך. כלומר ששניהם אתה הוא. היינו, הבורא נתן שניהם בתור יום. מה שאם כן, לפני גמר העבודה, אי אפשר לייחס את ההפסקות שיש לאדם מדבקות השם, שהבורא שלח לו את זה, כיוון שזהו נגד מטרת הבריאה, וזה שכתוב, תאיר כאור יום חשכת לילה. היינו, כיוון הזדונות נעשו אז לזכיות, ממילה נעשה הכל יום. ובאמור נבין, מהו יום ולילה בעבודה. כלומר, שהאדם צריך לדעת, הגם שהוא צריך להרגיש מה זה חושך, אחרת אין הוא מסוגל ליהנות מהאור, כי ככל דבר שאדם רוצה לטעום איזה טעם שהוא, אם כדאי שהוא ישתמש עמו, הוא מוכרח ללמוד אחד מהשני, כמו שכתוב, כיתרון האור מתוך החושך. כמו שאין האדם מסוגל ליהנות מהמנוחה, אם הוא לא יודע מה זה עייפות. לכן מוכרח האדם לעבור תהליך של עליות וירידות, אבל לא להתפעל מהירידות, אלא הוא צריך להתאמץ שלא יברח מהמערכה. לכן, גם בזמן העבודה הוא מוכרח לדעת שהם שני דברים. אבל בסוף העבודה הוא רואה שהאור והחושך הם כמו שני רגליים המביאים את האדם למטרה.
קראנו מאמר משלבי הסולם כרך א', מהו יום ולילה בעבודה. מאמר משנת תשמח. כבר כמה שנים שהרב היה כותב מאמרים, ובכל זאת כל פעם הוא חוזר לאותו נושא שרוצה להסביר לנו מה זה חושך, מה זה לילה, מה זה הרגשת הנפילות, ייאוש, חוסר כוחות, חוסר אונים, חוסר תקווה. אחרי 4 שנים שהוא התחיל לכתוב בתשמת, אחרי 4 שנים שהוא כותב כבר מאמרים לקבוצה החדשה שהגיעה, לא עוזב את הנושא. למה? כי זה הדבר שמלווה את האדם עד שהוא עובר את המחסום ונכנס לרוחניות, ואז הוא מבין בעצמו, אז נקרא נשמת אדם תלמדנו, הוא רואה בשביל מה זה החושך, מה הסיבה שהוא מרגיש אדם עליות וירידות, שלוקחים ממנו כוחות, שכל הזמן הוא צריך להתגברות חדשה, ולא מבין למה הבורא לא יכול לסדר את זה שזה יהיה כמו בדרך המלך, שכל הזמן הולך ומוסיף ביגיעה, ברעננות, בהתלהבות. וכאן זה כל פעם העבודה היא אחרת, המציאות היא שכל פעם אדם יותר עייף, יותר מיואש, יש לו פשוט חוסר כוחות, חוסר תקווה, אין אורות מקדימה שימשכו אותו. המצב הזה הוא מצב היחידי שיכול להיות לטובתנו. בגלל שנמצאים רק בתוך רצון לקבל, אנחנו לא יכולים להצדיק אותו. לא יכולים להבין שהוא המצב הזה שאדם מרגיש את עצמו מיואש באפלה, המצב הזה הוא תיקון, בניית הכלי. ואפילו שבורא יכול לעשות כל דבר אחר, הוא היה חייב, לפי מטרת הבריאה, לעשות את זה דווקא בצורה כזאת. דברים לא, בכל זאת לא, המציאות הזאת לא נותנת לנו בכל זאת מנוחה, המציאות הזאת לא נותנת לנו שום פתרון, שום יכולת להצדיק את המצבים, יכולת להתגבר עליהם. אלא אדם פשוט רק בכוח הסבלנות שהוא רוכש מלימוד בקבוצה, אם הוא ממשיך, הוא מגיע בדרך ארוכה, שנים, הרבה שנים, עד שעובר מחסום, וכל התקופה הזאת, תקופת ההכנה שעבר לפני כניסה לרוחניות, אחר כך משמשת לו בכל הדרך שלו בסולם המדרגות עד גמר התיקון, שהוא לוקח כל מצב ומצב מתקופת ההכנה, ומשתמש בו אחר כך הלאה. לכן תקופה היא ארוכה, ואדם חייב לקלוט כל המרירות שבה, עם כל הייאוש שבה, בהרגשה שלו, ואחר כך רק מתגלה לו על כל המצבים האלה ההפוכים, מתגלים לו אחר כך אורות. זה כבר מעל המחסום. ולמטה ממחסום מתגלים לו רק דברים האפלים וחושך. אבל אין מה לעשות. יום זה בסוף, ולילה מזה מתחיל להיות היממה, ויהיה ערב ויהיה בוקר, יום אחד. מה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים למצוא כל מיני תחבולות, לא להתייאש, לא להרפות ידיים, וכל פעם כמה שאפשר עוד להוסיף ביגיעה, שהשפת ביגיעה היא צריכה להיות לא בכמות, אלא רק באיכות. אני רואה כאן אנשים שכל פעם מתלהבים מחדש ועוד רוצים להוסיף משהו, ואני כל פעם מנסה להסביר להם שהגישה שלהם לא נכונה. גם אתמול שמעתי מאחד מהם, אנחנו רוצים עוד היום להתאסף, יש לנו מה לדבר, גם אתמול כבית החיה היו מתאספים, גם מחר מתאספים, המון דיבורים, הרבה מעשים, כל מיני דברים שהם עושים בחיצוניות, מוסיפים כבר, לא מספיק להם שעות, לא ביום ולא בלילה. לא מבינים שההגיעה צריכה להיות בכמות למסות, ובשבילנו הגיעה היא באיכות בלבד, באיכות. בל תוסיף ובל תגרע, זה מדובר על כמות. אדם נולד בתנאים מיוחדים, הוא חייב שליש מהחיים שלו לישון ולאכול ולעבוד, עוד שליש מהחיים כדי להתקיים. כל הדברים האלה, מה שהוא עושה במעשה, בעל כורחו זה תיקונים. נשאר לו איזשהו שעה, שעתיים בחיים, חופשיים כביכול, אותם הוא צריך להקדיש ללימוד. ואם תוסיף בלימוד על חשבון העבודה או על חשבון השינה, מעבר למה שהוא יכול במסגרת שלו, זה יהיה לו נכון. הוא צריך להבין שההשגחה העליונה מסדרת את התנאים סביבתיים בצורה המתאימה לתיקון הנשמה. ומה שנשאר לו זה רק להוסיף באיכות ההגיעה. וזה הוא כותב באות י' ז' בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. שההתרשלות היא באיכות ההגיעה. זאת אומרת, עד כמה שאדם בכל הדברים שלו בחיים, לפני שהוא הולך לישון אחרי שהוא קם מהשינה, בזמן שהוא עובד, בזמן שהוא חושב, מה שהוא עושה, לא חשוב מה, עד כמה הוא מסדר את הדברים האלו לכיוון הנכון למטרה, עד כמה שהוא קושר אותם. אם הוא קושר אותם יותר לכיוון המטרה, הוא יודע בשביל מה הוא עושה כל נשימה, כל תנועה, זה מה שהוא צריך לעשות, לא צריכים יותר. וכל התנועות, מה שיעשה, כל מיני האספות האלה ודיבורים סתם וכל מיני דברים, זה הכל יכולים רק לבלבל ולהוציא אותו כי יחשוב על עצמו שהוא עשה משהו, ובאמת חוץ מרוח לא עושה כלום. לכן, צריכים קצת לדבר, אבל העיקר, העבודה היא צריכה להיות עבודה פנימית. ורק בזה צריכים כל הזמן להוסיף. וצער לי שאני כל פעם צריך לחזור על זה, ואני לא רואה שאנשים תופסים. וממש מממשים את זה. כן. הוספה ועבודה פנימית זה נקרא פנימית, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי נסיעות, בלי כלום, פנימית. זהו. זאת אומרת, בכל פעולה מה שאני עושה, מה שאני מסוגל לעשות, אני צריך שם בפנים להוסיף המחשבה, מה אני בזה רוצה להשיג. זהו. ולא שמפילים על האדם עוד הרצאה ועוד נסיעה ועוד כל מיני דברים, שהוא כבר לא נשאר לו יכולת פיזית לחשוב על העבודה הפנימית. כי כולו ממש בריצה. צריך להיות הכל מאוזן. ואני רואה שאנשים מגזימים לכיוון המעשה. וזה לא טוב. ואי אפשר להוציא אותם מזה. אני שומע מנשים שהם לא רואים את הגברים בבית. וזה לא בסדר. לא צריך להיות עד כדי כך. זה לא מצווה. לא, אני צדיק, אני ממש, כל החיים שלי זורק, רק רץ. זה... לא. זה צריך להיות, צריך לאזן את זה. כן.
אם אדם...
לא כדאי לאדם להוסיף בצורה חיצונית, שהוא יחשוב שעל ידי זה הוא כביכול עושה הוספה במקום הוספה הפנימית. חס ושלום, דווקא לא. אני עכשיו נמצא בירידה, בגלל זה אני אעשה משהו יותר בחיצוניות. גם בעלייה, גם בירידה, תעשה כמעט אותו דבר. האמת שבירידה עוזר להתקלל. בצורה חיצונית יותר. אז לבוא נגיד למטבח לעשות משהו, או כאן לעשות משהו, זה כן עוזר בזמן הירידה, בצורה מכנית יותר להתקלל עם החברה. אבל זה לא אומר שאם האדם נמצא וזמני הירידה הם תמיד יותר מזמני העלייה, והרגשות רעות הן יותר, גם יותר חזקות, גם יותר ממושכות, מהרגשות הטובות, ככה זה אצלנו, בדרך שלנו, כי אנחנו יוצאים מתוך רצון לקבל, אז אין ברירה, זה כך קורה. אז זה לא אומר שאדם תשקיע עכשיו, אם ראש שלו לא עובד, תשקיע כל הגוף שלו באיזשהו עבודה. לא, זה צריך להיות בכל זאת מאוזן. ובזמן הירידה צריכים לישון, ואפילו יותר. ולעשות, בקיצור, תתייחס לעצמך כאילו אתה היית מישהו אחר, ולמישהו אחר הזה היית נותן עצות. זהו. יש מלא חוכמה לכל אחד ואחד, מלא דברים, כל התורה כבר יש בכל אחד ואחד, מה לעשות, איך לעשות, איך הדרך. רק הבעיה היא שהרצון לקבל מתשתש. אז תצא מעצמך, תחשוב. מה היית מייעץ למישהו אחר אם היה במצבך, ובצורה כזאת תתייחס לעצמך. וזהו. ואתה כמעט ולא תיתן. ואני צועק ממש על כמה אנשים כאן, שהם ממש הורגים את עצמם מהבוקר עד הלילה. סביב השעות, כל הזמן, כל הזמן עובדים. זה לא בסדר. המאמץ פיזי... הוא לא נותן גם כן למוח לעבוד. גם כן לא נותן למוח לעבוד. אנחנו גם רואים את בעולם, גם רואים את זה בעולם הזה. אדם שעובד שכלית, הוא בכל זאת אדם שלא מסוגל לעשות באותו זמן גם מאמץ גופני. זה לא מסתדר יחד. או חזק או חכם. שניים יחד זה כמעט ולא הולך. אז צריכים בכל זאת לראות. זה עבודת הכלל, כמה שבכלל עושים יותר מצוות ויותר מעשים בחיצוניות, ומוסיפים כל פעם עוד צומות ועוד מצוות, אז זה, בזה הם יותר צדיקים, ובזה הם יותר מעריכים את האדם, ובפרט אחרת. בפרט אחרת, הפרט, פרט שיסגור את עצמו בחדר ולא יצא לאף אחד, ושאף אחד לא יראה אותו, לא חשוב. העבודה שלו זה מאמץ הפנימי. מה זה פנימי? לעבור מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. זה דבר פנימי. הוא לא תלוי במה שאתה עושה בידיים ורגליים. אל תעשה כלום. שב בפינה ואל תצא מזה. אז אנחנו צריכים לעשות הפצה, כי אחד מהאמצעים שלנו, והפצה הזאת, אם היה אפשר לא לרוץ, אלא לעשות אותה רק בפה, או באיזשהו מעשה פנימי בכלל, גם כן הייתי עושה עוד יותר בשמחה. אם אני צריך לנסוע ולהגיד ולדבר, וזה תופס זמן וזה, בסדר, אני עושה את זה. אבל בכל זאת, זה לא צריך לקחת ממני, זה לא צריך להיות לחשבון מאמץ הפנימי. צריך להשאיר כוח וזמן למאמץ הפנימי. אתה לא יכול כל הזמן לעבוד וכל הזמן להיות במחשבה, בכוונה. אתה צריך גם כן איזשהו מין מנוחה פנימית מהעבודה החיצונית, מהמאמץ הפנימי, מהמאמץ החיצוני. אתה צריך מנוחה ממאמץ החיצוני כדי להכין את הכוונה. ואני מזהיר מזה, ואני רואה שכמו שעכשיו בדוגמה, עשינו חמישיות, עכשיו כל החמישייה 1,000 פעם בשבוע מתאספת ומדברת, וזה לא צריך עד כדי כך. לא צריך עד כדי כך. מזה אין מקום לאדם לחשוב מה הוא עושה. כן. זה לא זמן שנשרף. אם אתה צריך להקדיש בבית גם כן קצת לאישה ולילדים, זה לא זמן נשרף. זה זמן שאתה צריך לעשות פעולות חיצוניות שהבורא ציווה לך והכניס אותך לכל המצבים האלה, שיש בעולם הזה אישה וילדים ובית, ואתה צריך לדאוג לבימיות הזאת, וביחד עם זה תצרף לזה כוונה, מחשבה. אני מכיר אתכם שאתם לא רוצים להיות בבית. אני הרי גם כן מהגברים פעם הייתי, כן? אז אל תספר לי מה שאתה חושב ומה שאתה אוהב. חופש, כן? אז דווקא תרגיש שאתה לא חופשי, שאתה חייב את זה לעשות, ואתה עושה את הדברים האלה, דואג לבית ולאישה ולילדים, בגלל שהבורא שם אותך דווקא במסגרת הזאת, שאתה מתוך המסגרת הזאת עושה את הכוונה שגם זה מביא אותך, ודווקא אתה לא יודע עד כמה שזה מביא אותך לתיקון. תראה מה שהוא עשה. כל הדברים האלה, מה שהוא סידר בשבילנו בחיצוניות, הם על בטוח עוזרים. בעל כורחו. זה עוזר לאדם להגיע לתיקון, לכל אנושות. לא ברא, זהו בטוח, לא ברא סתם. תראה באיזה חבלי... חבל אם הוא קשר אותך לכל המציאות הזאת. אתה רק לא יודע מה הפנימיות שבדבר, שבזה שאתה סובל עם אישה ועם ילדים וכל החיים האלו ועובד בשבילם ועושה, מה התיקונים שאתה עושה על ידי זה. אז קצת יותר תוסיף לזה מעצמך, שאתה מסכים לקבל הנהגתו בצורה כזאת, ואתה מקבל את זה, שזה גם כן הביא אותך למטרה. לא מן הסתם אסור להיות רווק וחייב מצווה הראשונה פרו ורבו. מה אני צריך לזה? אני מדבר על גשמיות. מה אני צריך לזה? מה, לא טוב להיות רווק, בלי אישה, בלי ילדים, בלי שום התחייבות? לשבת, לקבץ נדבות, שם כמה אתה צריך נדבות. תוך חצי שעה אתה עושה את מה שאתה צריך ללחם, ותשב ותלמד. לא, אתה חייב כל הדברים האלה. מערכת הזאת היא מערכת שמתקנת על בטוח כל האנושות. ואתם בורחים מזה. מכיר על עצמי גם כן. לא שהגברות דוחפות אותי לדבר על זה. אלא המצב הוא לא, המצב עצמו הוא לא כל כך בריא. כשאני שומע מאנשים שבשמונה, תשע בערב הם רוצים להתאסף ועוד לדבר על החמישייה שלהם, זה לא בסדר. זה לא בסדר. אדם בשעות האלה צריך אולי לעזור בבית, לשלוח לילדים לישון וללכת לישון. אם אין לו הרצאה, שיחה שם, איזה, זאת אומרת, שיעור עם, בקבוצת חוץ פעם בשבוע. אני חושב כן, אם בנושא הזה אין שאלות, יש, אתה רואה? כן. נכון שנטייה לעשות בכמות, זה היא מפני שקשה לבדוק ובכלל להתאמץ באיכות. באיכות לך תדע מה שעשית, מה שלא עשית, כל פעם יש הפסקות. מה שאין כן בכמות, אני, ברוך השם, התחלתי לקלף תפוחי אדמה, אני גמרתי את זה, או לפחות משהו עשיתי. וגם כן אנחנו רואים על ידי העבודה הכמותית הזאת, מכנית, אתה באמת רואה תוצאות. כי אתה בזה עושה עבודת הכלל גם כן. אמנם שהיא רוחנית, אבל כלל רוחנית. מה שאם כן בעבודה בפרט רוחנית, שאתה עושה בכוונה, שם כל הזמן יש לך שינויים. נכנסת, יצאת, יש לך כל הזמן עליות וירידות. אבל זה בעצם התועלת. אלא אם כן, אם אתה מת לגמרי, ואתה כמעט ולא מסוגל על משהו לחשוב, אז תבוא, ובכוונה שאתה לא מסוגל שום דבר לעשות, תתקלל במעשה. תתחיל שם לעשות ספונג'ה כאן, כל מיני דברים, שם לעשות למען החברה. שזה יציל אותך, יעזור לצאת יותר מהר. אבל זה מדובר על מצבים שאתה לגמרי לגמרי לא מסוגל לעשות עבודה פנימית. אם אתה מסוגל לעשות עבודה פנימית, אל תרוץ למעשים האלו. אנחנו נסבול עם הספונג'ה, עם הרצפה המלוכלכת. אל תדאג. אני אומר ברצינות, אדם צריך בצורה כזאת להתייחס לעניין. קודם פנימיות, אחר כך תמיד קיצוניות. כן, נו, מי עוד? כן.
מצד השני, אנחנו רואים ש... נגיד, למשל, מות, הוא היה כל...
אני לא רוצה לדבר על יוצא מן הכלל. לא רוצה לדבר על יוצא מן הכלל, זהו. עוד שאלה. כן. בזמן הירידה, וזה רוב הזמן שלנו, אל תחשוב שעד שאתה תיכנס לרוחניות, יהיו לך זמנים טובים. טובים הכוונה בהרגשה טבעית. לא יהיו לך זמנים טובים בהרגשה טבעית, ושלא יהיו, הלוואי. כן? אלה שיש זמנים האלה יופיעו כל פעם, אתה צריך להצדיק אותם, להשתדל להצדיק אותם. לחשוב על מי שולך, בשביל מה שולחים לך וכן הלאה. ואז הם התקפצו מהר מאוד לאיזשהו ייאוש אחד גדול, נכון, שאז תצעק ויציאו אותך מזה ותעבור מחסום. אז מאיפה לקחת כוח לזה? רק ממה שיש סביבך כאן בחברה הזאת. מההתקללות. עם כולם צריכים לקרוא איזה קטע, צריכים אולי לדבר עם מישהו, לשמוע מוזיקה שלנו, משהו לעשות, לדבר, ללמד מישהו. כל מערכת שיש לנו היא בנויה בעצם כדי יותר כדי להועיל לאדם שנמצא בזמן הירידה. תראה, אנחנו בודקים כאן מי איחר ומי לא איחר לשיעור. מישהו שנמצא בבית ולא הגיע לשיעור, נושאים עליו, מביאים אותו בכוח. בבוקר עושים ארוחת בוקר לחיים וכל מיני דברים. בערב עושים כל מיני גם כן פעולות. כל הדברים האלה, בשביל מה אנחנו עושים? בעצם אתה צריך להתיישב מול הספר, לקרוא איזשהו שעתיים ביום, וכל היתר היום, עם הכוונה הזאת, עם ההרגשה הזאת, עם המטרה הזאת, מה שהשגת מהלימוד, שלפנות בוקר, להמשיך את היום, וזהו, ולא לעשות כלום יותר. לא צריך מקום הזה, ולא צריך כל הזמן, כל הדברים שהרגענו לעצמנו, הרגענו אותם רק כדי יותר מהר ואפקטיבי לעבור את הזמן הירידה. שאתה לא תישאר בזה, אלא כל פעם איזשהו מין מעשים חיצוניים, החברה, המסגרת, תנער אותך. לא ייתן לך להישקע. זה כל העניין. מה אני צריך? קבוצות חוץ, הפצה אפילו. אז זה הכל אמצעים. לא יותר מזה. בסופו של דבר, המצווה היא לתקן את עצמי. וההפצה זה כאמצעי הטוב ביותר. כן. ירידה ועלייה, אנחנו מדברים בכל זאת לפי הרגשה ברצון לקבל האגואיסטי שלי. הרגשה טובה, אני אומר שזה עלייה, והרגשה רעה, אני אומר שזה ירידה. כי אם לא ברצון לקבל שלי, אז מחוץ לרצון לקבל שלי, הכל זה אור עליון מופשט, ממלא כל המציאות, יום אחד, מה שנקרא, שלאותו מצב אני אגיע בגמר התיקון. ששם אין שום הבחנות, לא עליות ולא ירידות. אז עליות וירידות אני חייב להגיד שזה לפי ההרגשה שלי. ולפי ההרגשה שלי אני יכול להגיד, טוב יום, רע לילה. אז זה שאתה תגיד לי עכשיו כל מיני חוכמות ופילוסופיות, שזה ההפך מה שאתה מרגיש, אתה יכול עם פילוסופיה שלך להגיד מה שאתה רוצה, אבל כך אני מרגיש. לפי זה אני קובע. אנחנו הולכים לפי ההרגשה, אנחנו בני הרגשה. להצדיק את ההרגשה, להגיד שלא, היא באה מצד הטוב, זה כבר חוכמות. זה בסדר גמור, אבל תכלס ככה. גם הוא קורא לזה יום ולילה. מאיפה הוא לוקח יום ולילה? הדברים האלה. אתה יכול להגיד, לילה בשבילי, מפני שאני לא יכול להצדיק את הבורא, וחושב עליו רע, ושהוא הוא שנותן לי הרגשה הרעה הזאת, ואז היחס שלי אליו, הלא טוב, שאני לא מסוגל לסבול אותו, הוא נקרא בשבילי לילה, ויום זה הפוך, שכמה שייתן מכות ואני אוכל להצדיק אותו, אז זה נקרא יום. אנחנו מכירים אותך, חביבי, לפי ההרגשה. כן. ודאי שאנחנו שנמצאים בחברה ומסתכלים אחד על השני, אנחנו יכולים למדוד רק מעשים של השני ולא הכוונות שלו. ועל מעשים אנחנו מכבדים את האדם ולפי זה מעריכים אותו וודאי. אבל זה לא אומר ש אדם כדי שיכבדו אותו וכדי שידברו עליו, הוא עכשיו צריך לעשות כאן שמיניות באוויר. לא. ואדם שלא עושה כלום, אז שירו, שלא אכפת לי כלום, אני מצפצף על כולם. גם כן ההפך. אלה, אדם צריך לעשות דין וחשבון עם עצמו. לראות כמה שהוא יכול לתרום לחברה, אבל דברים האלה הם צריכים להיות מאוזנים עם העבודה הפנימית שלו. Yeah. אתה רואה שאני כל פעם חוזר לאותו נושא. Yeah. למה אתה חושב שאני חוזר עליו? שזה אכפת לי שאתה תשב בבית עם הגברת שלך איזה יום בשבוע? תאמין לי, אני לא מתחשב בזה. וגם כן הם לא לוחצות עליי, זה פלא, לא לוחצות עליי. יש כאלה שאומרות, לא, שישב שם, ש... מכל מיני סיבות יכול להיות, לא יודע. זה לא בסדר, זה לא בסדר שאחד צועק, חבר'ה, אנחנו צריכים גם היום לעשות משהו, ומי שלא עושה איתו, אז נקרא שהוא בכלל בוגד בחברה, כן? שהוא ממש נגד כולם וזה, מה פתאום? ומה פתאום הזה שאומר, חבר'ה, בואו נעשה משהו, מי אמר שזה נכון שהוא צועק? סתם צועק בחיצוניות שרוצה אולי לסתור מהדרך כולם. מי אמר שזה נכון כך לעשות? אנחנו לא הולכים לפי תורת הכלל, אנחנו הולכים לפי תורת הפרט. מתי שצריכים לעשות, עושים התקפה לאיזה מבצע, איזשהו להדביק מודעות, איזשהו דברים לעשות ככה, כמה ימים לעבוד רצוף, או נכנסנו לכאן, אז עבדנו ככה. אני מבין את זה, אבל מצב הרגיל, אדם צריך שיהיו לו לפחות 3-4 ימים בשבוע, 3 ימים בשבוע, שהוא חופשי בערב. חוץ משבת. וזה אין. אני לא יודע למה, אבל אין. וזה לא טוב. שתשב בבית ותסבול מזה שאתה לא יכול לעשות שום דבר אחר, חוץ משאתה צריך לעזור לגברת שלך עם טיטולים, עם חיתולים, עם כל מיני דברים האלה, תעשה ככה, תעשה ככה, או סתם תשב עם הילדים, תשמע את הצעקות האלו. מי אמר לך שזה לא לטובתך? תסבול קצת ככה, זה דבר הכי קשה. לא, אתה גיבור, אתה בורח מזה. אני הולך לעבודה רוחנית. אולי זה עבודה רוחנית. שכמה שאתה רוצה להתעסק במשהו אחר, אתה יושב שם עם החיתולים האלו וזהו. טוב. כן. זה? גידלתי על הראש שלי. מחשבה בלי מעשה זה שקר. זה נקרא שיש רוח ללא גוף. זה דיברתי על זה שכתוב חוכמתו מרובה ממעשיו. שאם אדם לא עושה מעשה, מעשה זה נקרא על מנת להשפיע. מעשה שלנו זה גם כן, הוא לא מעשה פיזי, הוא מעשה בכוונה שאתה, אם אתה יכול להגיע לכוונה על מנת להשפיע, ממש לכוונה הזאת, זה נקרא שאתה עושה מעשה. אם אתה עדיין נמצא במצבים שאתה בונה את הכוונה הזאת על מנת להשפיע ולא הגעת לזה, נקרא שאתה עדיין נמצא רק בהכנה. אבל זאת אומרת, גם ההכנה שלך וגם הכוונה שלך על מנת להשפיע, כל הדברים האלו הם realization, איך להגיד, מתממשים בפנים, בתוכך, בלי מאמץ פיזי, ידיים ורגליים. המעשה זה נקרא, הכוונה היא נקראת המעשה. זהו. עכשיו, זה מצד אחד. מצד שני, זה כבר, זה גבוה, בוא נגיד כך. זה לא למתחילים. למתחילים אפשר להגיד כך, אם אדם סתם מדבר דברים יפים, ואחרי דברים יפים שלו לא עומדים איזשהו מעשים המינימליים שהוא עושה למען החברה, אז זה סתם דיבורים. זה גם לא בסדר. אבל אני מדבר על סדר מיוחד, נורמלי, שאנחנו קובעים לעצמנו, ואותו אנחנו מקיימים. שכאן צריכה להיות מקום גם למעשה וגם לכוונה. ואנחנו, מפני שנמצאים בינינו בעבודת ההכנה, אז אנחנו צריכים להראות אחד לשני את המעשה. אני לא יכול לחשוב שאני אוהב את יעקב. אני לא יכול לחשוב. אלא אני צריך להראות לו שאני אוהב אותו. כן. תזהר. תזהר. אתה יודע, אומרים ש... хорошо смеется тот, кто смеется без последствий. אז אני צריך להראות מעשים שלי כדי להראות לו את האהבה שלי. ואז מתוך זה הוא יבין שאני אוהב אותו, יהיה לו גם כן התעוררות לאהוב אותי, אז יתייצב בו איזשהו רגש כזה כלפי שנקרא אהבה, וכדי להביע את זה הוא גם כן יעשה מעשה חיצון. זאת אומרת, מעשים חיצוניים אנחנו צריכים לעשות כדי להפעיל משהו גם כן פנימי. אם הייתי יכול להפעיל בינינו יחסים פנימיים בלי לעשות משהו מתנות בחיצוניות, שמתנות האלה אף אחד מאיתנו לא צריך, זה רק כדי להעביר את המסר, כן? אז הייתי עושה את זה. לכן בסופו של דבר כל המעשים חיצוניים הם מתוך חולשה שלנו, שאנחנו לא מסוגלים להפעיל אותם בפנימיות. אבל אחר כך שאדם מקבל מחסום, עובר מחסום ומקבל מסך, כל המעשים שלו הם פנימיים. מה יעזור לו אם הוא יעשה משהו בידיים או ברגליים? במידה שהוא צריך את זה לעשות כלפי העולם החיצון ולהתקלל בתיקונים כלליים איתם, שהם עדיין לא נמצאים במסכים, בעבודת המסכים, אז הוא עושה איתם גם כן עבודה איזה פיזית. כן? שהיא גם כן כמסר להראות להם מה הכוונות שלו, מה... אבל בסך הכל איזה צורך יש בהם. לכן אל תרוצו אחרי הגברת המעשים. רבי כותב על זה מאמר שלם, אני חושב, וגם בעל סולם נדמה לי, שבל תוסיף ובל תגרע, זה הדבר מאוד חשוב, והוספה חייבת להיות רק בכוונה. זה שכל העולם רץ אחרי מצוות, שנעשה מצווה עוד יותר בהדר, עוד יותר בהחמרה, זו גישה לא נכונה. היא נכונה אולי לעמך, כדי להחזיק אותם יותר ככה במסגרת. יותר ככה קצר להחזיק במושכות. אבל זה, לנו זה לא עוזר. זה תורה אחרת לגמרי. לעמך כמה שעוד יותר צום ועוד יותר משהו ועוד מצווה, עוד מצווה, זה ממש... אדם עושה לפי כמות המעשים. לפי זה בודקים את הצדיק. אתה יודע, מהבוקר עד הלילה, איזה שעות בלימוד ואיזה דברים במעשה. זה שרואים עליו, לפי זה הוא בונה את השם שלו בחברה. אצלנו זה אחרת. רבי כותב על זה, אתה לא צריך להניח תפילין גם ביד השני, ובמקום זוג אחד לעשות, לא יודע, יש כאן צדיק אחד, אני הייתי פעם בחתונה עם הרבי, היה שם אדם שהולך עם 18 תליתות קטנות, ככה אחד אחרי שני. הוא נראה ככה גיבור בעצמו, הוא אולי שוקל 50 קילו, זקן כבר, לא יודע אם הוא חי, זה כבר עבר אולי לפחות 15 שנה, לא יודע כמה. אז היה הולך עם חי תליתות על עצמו. נו. וכולם ככה באו ומסתכלים עליו. יש כאלה שאוכלים רק בסעודות מצווה. הם שומעים באיזשהו מקום יש ברית מילה, בר מצווה, הולכים לשם לאכול. אחרת לא אוכלים. מכובד. כן, כן. לא בגלל שאין לו כסף. לא, לא, אף אחד לא מסתכל על זה. חס ושלום. אלא ככה הוא קיבל על עצמו. יש כל מיני סטיגמות. זה הכל טוב לעמך. אני מפחד לספר לכם את זה, כי אתם עכשיו תתקילו אולי להכניס את זה כאן לחברה שלנו. כן. אבל אצלנו זה, וזה מאוד קל לאדם, אם הוא לוקח דברים כאלה על עצמו, אתה יודע, החיים נעשים מיד קלים מאוד. אתה יודע שאתה דואג לזה, וזהו. גרת עוד אצלך, אתה יודע, החוט הזה שהם קושרים את עצמם, כן? אז יש כאלה שזה מארבע חוטים, נגד דלת, נגד 18, נגד 26, נגד 45, 53, 62, כל מיני אלו. כן? כן, נגד כל מיני גימטריות. כן, זה יוצא מקבלה. אבל למי שיותר עווה, הוא וואה. זה הולך 72 חוטים, אתה יודע? זהו כזה עווה. זהו, כן. אלה, אנחנו, אני לא צוחק מזה, חס ושלום. זה לא, זה דברים שעזרו לעם להחזיק כל אלפי שנים. אבל אנחנו צריכים לראות דבר זה ביחס לכיוון שלנו, שהוא חיצוני. נכון, יהודה? זהו. כל יום רוצים לעשות אספות, סעודות, מצוות, לא יודע מה שם. כן. אתה מבין נכון, אתה אומר, אם אני לא אתעסק בעבודה חיצונית, אלא אשאיר זמן לעבודה פנימית, אז מה, אני אשב ככה סתם, ושום דבר אני לא אעשה, ואז יבואו לי מחשבות זרות, תוך שנייה הם כבר נמצאים אצלי, ואני לא מבדיל בכלל שאני כבר נמצא בשליטתם, ואז אני לא אהיה לא בעבודה חיצונית ולא בעבודה פנימית, אז בכלל אני כבר יצאתי מכל המסגרת, ואיפה אני נמצא עכשיו, גם בכוונה וגם במעשה, אחר כך אולי אני אתפוס את עצמי אחרי כמה שעות, שאני כבר איפה בכלל, בקצה של העולם. אתה צודק, אבל אני לא מדבר על זה. אני מדבר שהאדם בעל כורחו חייב לצאת ממסגרת הזאת שהוא נותן הרצאה, הוא עובד כאן במרכז ובכל מיני דברים, חייב להיות בבית כדי לעשות דברים בבית, כדי לעשות פשוט דברים אחרים. פעם היה אצלנו נהוג שאנשים היו או כותבים, או מתרגמים עם חומר, או משהו כזה עושים. היום לא, שכחו על זה בכלל, אין דבר כזה. קצת יותר לעבוד בפנים. התחילו לעסוק יותר בחיצוניות. זה יותר קל, זה מין בריחה. ואני לא אומר לך שאתה מקדיש עכשיו זמן, אתה פעם בשבוע אתה נותן הרצאה, פעם בשבוע, ערב אחד בשבוע אתה יושב כאן בישיבת חברים, אולי עוד ערב אחד בשבוע אתה עושה כאן עוד משהו, שלושה ערבים בשבוע, כן? חוץ משבת יש לך עוד שלושה ערבים, אותם תשב בבית. אתה יכול לתקתק, אתה יכול לעשות משהו, אבל תעשה את זה אתה. לא שאתה חייב משהו עם מישהו יחד לרוץ ומשהו לעשות. תעשה משהו שזה אתה בפנים מבצע, גם כן מבחוץ אולי. כן, אני כל הזמן עושה עבודה, כל העבודה שלי במחשב. לא שאני יושב בחיבוק ידיים וחושב, עושה מדיטציות שם. אבל אני עם עצמי. זה חובה. וחוץ מזה, להרגיש קצת נטל משפחתי. לא שאני דואג לגברות. אני דואג לגברים שיסבלו מזה קצת גם כן. טוב. מובן, כן? חלק י' ב'.